זה המוסף יופי. אני אוריד את זה.
אין פה, חכה, הרמקול, חכה. דבר איתו.
יש בעיה עם הציבור, שהציבור כבר רדו.
נתחיל למטה בשעה 2. אין דפים. אמרנו זה שוב, גם ביקלת על הדפים. אבל מדבר על מיקרופון, בסדר.
טוב, ראשי, אני יודע שאני לא יעבור לי להפני ולא נותן לשאול, שנת הרי אסורה חוץ הסוכה.
מה? לא רבותיי, התמודה של הרב רן בהושן הרב כל שנה, המסירות שלו, אני כל כך מעריך, והוא לא מסכים אפילו לקבל חוכמה. יש יהודים כאלו.
טוב. קודם כל, אני רוצה להתעסק בשנת השמיטה. אני מבין שגם הרב יהודה ברנדס התעסק בשנת השמיטה. אני אספר את זה משהו בשביל לפתוח. אני בערב ראש השנה שלחתי אס-אמס לתושבים לא לשכוח גוף תבשירים ולהתכוון בברכת שהחיינו גם על שנת השמיטה. כלומר, בהדלקת נרות של ראש השנה ובברכת שהחיינו בקידוש להתכוון שהחיינו על שנת השמיטה. השבוע, אני חושב, שבוע שעבר היה איזה ברית, ניגש אליי איזה יהודי, אומר לי, שמעתי שכך אמרת, מה זה לא נכון? הוא אמר לי שם ברשותכם, אני לא אצלי, הוא אמר לי אחד מגדולי הדור, אמר, בשום פנים ואופן לא שחיינו בשנת השמיטה, כי שנת השמיטה אין בה שום מצווה, ולכן לא מברכים שחיינו. טוב, אמרתי לאותו יהודי, אני חולק על אותו יהודי גדול, ואני לא אסתיר, וזה מטריד אותי מה שהוא אמר, א', כי הוא לא צודק בכלים שלו, ב', כי הוא לא צודק בכלים אחרים. ואני אסביר את דבריי. ראשית, בקשר למה שהרב יהודה דיבר, יש פה שאלה עקרונית. האם אנחנו שמחים לקיים את דבר השם? או שאנחנו בנויים איך לא ליפול בחששות הלכתיות. על כל הבקבוקים יש, ולא שש שביעית. שביעית זה חשש. ולא חשש עולה. עוד מעט על ברית המילה גם יעשו חותמת, לא חשש עולה. שביעית היא לא חשש. שביעית היא מצווה שצריך לשמוח עליה. היוהרה החוצפנית. שיבול נוכרי זה שמירת שביעית, הוא מזעזע. גם אם הוא נכון, צריך קצת ענבה. זה כביש עוקב שביל. היוערה שהיתר מחירה זה שמירת שבילית, הוא מזעזע לא פחות. זה כביש מימין, זה כביש משמאל, שניהם אין בהם אופק של קיום התורה, וצריך קצת ענבה שפורטים שומרי שבילית. הראייה של כל השבילית תנויה רק על הצרכן, איך הוא לא יקשל, זו נקודת מוצא פגומה, שלא השאלה איך אני אקיים את רצון השם. אני חושב שזאת השאלה המרכזית שצריכה להטריד אותה. ואני הבטחתי לדבר על העניין הטבעי, ואני רוצה לפרוס סוגיה ידועה, שבכלים פשוטים לכאורה מוכיחה שאכן לכאורה אין שום מצווה. השאלה באמת האם קיימת מצווה של אכילת פירות שביעית. וזאת שאלה מאוד יסודית, האם או שכל העניין הוא אין מצווה באכילה, אלא קיימים איסורים. בתורה נאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך, לעבדך, לעמתך ולסוכה ותושבך הגרים עמה. כלומר, התורה באה ואומרת שהשבת ניתנת לאכילה. התורה לא אומרת לו מצווה. כל מה שהתורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אני אנסה לזכור את כל המקורות שיש בתנאים ובאמוראים שדורשים את הפסוק. אומרת אמרה בעבודה זרה שיש דין שאסור להשתמש בדמי שביעית או בפירות שביעית לפרוח עוד. כי התורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה. כלומר, אמרה בעבודה זרה מלמד כלל ידוע שנקרא לאוכלה ולא לסחורה, שאסור לסחור בפירות שביעית. הגמרא פסחים אומרת שיש כלל שנקרא לאוכלה ולא להפסד. תייחס את זה מיד, שיש איסור להפסיד פירות שביעית. ומכיוון שיש איסור להפסיד פירות בקדושת שביעית, למה להסתבך? הרבה יותר קל לקנות מייבוא, לא להסתבך. הרבה יותר קל לנסוע לחוץ לארץ, לא ניקשר בכלום. כבר היה אחד מהראשונים שכתב את זה בתוספות בכתובות, שאין חובת עלייה לארץ בגלל שלא נסתבך מצוות התלויות בארץ, ובצדק התחדשו ומביא מעריך שתלמיד טועה כתב את זה. אני לא רוצה להגיד שם, אחד מגדולי האדמו"רים בחוץ לארץ, בט"ו בשבט ביקש שיביאו לו רק לא מפירות ארץ ישראל שלא יחשב תרומות ומעשרות. זה לא קיום תורה. אין לזה שום קיום תורה. אני לא אסתיר שאני כולי מזועזע מזה שמשווים את כמות הדחקים שיש באוצר בית-דין מול היתר מכירה. בואו נניח שבאוצר בית-דין יש יותר כולות שאנחנו משתמשים, אבל היתר מכירה זה לא קיום שביעית, ואוצר בית-דין זה כן קיום שביעית. השאלה, מה הגישה שלנו? רק להיות חששנים, או הגישה שלנו לקיים את רצון השם? זאת שאלה עקרונית. שאלה עקרונית, אני אומר בצורה הכי חריפה, גם אם יש לי הרבה ביקורות, ואני לא אפרט, אין לי מגמה להתעסק בכל הלשון הרב, גם אם יש לי הרבה ביקורות על איך מתנהלים דברים, אוצר בית-דין זה אופק של קיום רצון השם. היתר מכירה הוא איננו כזה. ודרך אגב, אני חושב שהיתר מכירה מותר מבחינת הצרכן. הוא בוודאי עדיף 10 מונים מפירות גויים. בפירות גויים אנחנו ברחנו מהשביעית, היתר מכירה, אבל לפחות בהיתר מכירה אנחנו מקיימים מצוות עשה דאורייתא של בחיי אחיך עמך. לכן אין ספק שמבחינת הצרכן עדיף לצרוך היתר מכירה מאשר פירות נוכרים. אני יודע שהיום אנשים מתביישים להגיד דברים, אפשר להשאיר את הכל פתוח גם זה וגם זה, כמו שנאמר על פי קודמי. לא, אני חושב שיש דברים שמותר להגיד, שיש בתורה מערכת שמאוד ברור. יש גמרא במסכת מנחות, שאומרת שיש דין לאוכלה ולא לשרפה. ולכן שואלים איך מביאים מנחת העומר בשביעית. הרי את המנחה שורפים על גבי המזבח. יש דין לאוכלה ולא לשרפה. אני לא אסתיר שאם הייתי בגמרא, הייתי עונה להם שיש לי תשובה מאוד טובה, מדוע מותר להקריא מנחה? כי שום דבר לא שורפים על המזבח. אני צודק או לא? מה? שורפים על המזבח או לא? נו, מה אתם אומרים? אני צודק או לא? אני טוען שום דבר לא נשרף על המזבח. מה? בלשון המקרא, הביטוי הוא הכתרה, ולא שריפה. ולא שהמקרא לא יודע להשתמש בלשון שריפה, פרה אדומה נשרפת, סך חלטות הפניות נשרפות. זה אומר שזה משהו אחר, אם אני הייתי שם, זה מה שאני הייתי עוני. אותו דבר יש גמרא אחרת לגבי בכור, אני לא אעריך, אז מה אומרת? בהמת שביעית, כלומר שקיבלה מעמד של בני שביעית, פטורה מן הבכורה. למה? לאוכלה אמר רחמנה ולא לשרפה. לגבי עצם התשובה מדוע אפשר להביא מנחת העומר, אז התשובה היא מאוד פשוטה. מנחת העומר זה דבר שיש לו זמן, וכמו שמותר להקריב קורבנות בשבת, אף על פי שזה חילול שבת, התורה התירה דבר שקבוע לו זמן, כך התורה התירה בשביעית. אבל מכל הדברים האלה אנחנו לומדים שקיים איסור להפסיד פירות שביעית. לא מצינו שיש מצווה לאכול פירות שביעית, אלא יש איסור להפסיד, זה הולך בדרך השלילה. בירושלמי לומדים עודי שאנחנו אסור לנו להשתמש בפירות של השביעית אלא לדבר האופטימלי שלהם. מה זה אומר? אסור לדוגמה לעשות מאוכלי אדם תרופות. אוכלי אדם נועדו לאכילת אדם. אסור לך לקחת אוכלי אדם ולהשתמש בהם שלא כדרך אכילתם. המשנה בשביעית אומרת שביעית ניתנה לאכילה, לשתייה, לשיחה, לאכול דבר שדרכו לאכול. בכל המקורות שהקראתי עד עכשיו לא מצאנו מצוות אכילה. והאכילה זה לא מצווה, אלא תיאור ההוויה בשביעית. שמה תיאור ההוויה בשביעית? שהארץ ניתנת לאכילה. כן, נתנאל. תכף אני אדבר יותר. ההן לכאורה מה אומר? הפירות נועדו לאכילה. לא משתמשים עד כאן בלשון של מצווה. אני אגיד לך מה הבעיה. יש אמירה של אחד מהגמורי חב"ד שאומר ככה: מה שמצווה מצווה, מה שאסור אסור, ומה שמותר מיותר. ולכן אתה אומר לא יכול להיות מצב של איזה שטח הפקר. מה מעמדו? אני אתייחס למעמדו בצורה יותר גדולה. בגמרא בבכורות כתוב: בהמת שביעית פטורה מן הבכורה, וחמת מתנות פטורה מן הבכורה, לאוכלה ולא לשרפה. רדב"ז מביא לי כאן ראיה באמת שאין מצוות אכילה. שואל בבית רדב"ז, למה לא אומרים את דברי הירושלמי ביחס לבכור ממעשר שני? כתוב בירושלמי: רבי ירמיה בא קומי רבי זרע, ילדה בכור, אמוריו מהו שיקרבו למזבח, ונאכל מעשר שני על אמוריו, ולא נמצא מבריחו מהאכילה. אז בבית מדבר זה מוכיח שרק במעשר שני יש מצוות אכילה, ובשביעית זה לא מצוות אכילה. ישנו ספר של חיים קניבסקי, הוא מביא עוד ארבע ראיות למה אין מצוות אכילה. אחד, בתרומה במעשר שני יש ברכה. אדם לפני שאוכל תרומה יש ברכה. אדם לפני שאוכל מעשר שני יש ברכה. אדם לפני שאוכל פירות בקדושת שביעית, הוא אינו מברך. אם הוא אינו מברך, סימן שמה? שאין מצוות אכילה. הגמרא ביומא אומרת על תרומה שיש דין קום אכול. לא מצאנו בכל הש"ס ביטוי שצריך לאכול. יש גמרא שאומרת על תרומה תועה בדבר מצווה, ולא מצאנו את זה בשביעית. שום ראיה היא לא ממשית. בתרומה התורה כותבת, מופיע בגמרא פסחים, עבודת מתנה אתן את כהונתכם. מדברים על אכילת תרומה. יחס למעשר שני כתוב, ואכלת לפני השם אלוהיך. יחס לשביעית כתוב, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מכל המקורות האלה, לכאורה, אפשר לומר שלא קיימת מצוות אכילה. יש רק מה אוכלים בשביעית, אומר הקדוש ברוך הוא, תאכלו מכל הארץ. ומכיוון שאני נותן לכם את זה לייעוד של אכילה, אסור לכם להפסיד. זה לכאורה מכל מקורות התנאים והמוראים. מאידך, יש לכאורה כמה מקורות שאומרות שיש מצוות אכילה. מה המקורות שיש? ישנה משנה במסכת שביעית, שאומרת שביעית ניתנה לאכילה ולשתייה. ישנה משנה מקבילה במעשר שני. מעשר שני ניתן לאכילה ולשתייה. אם אני רואה משנה אחת בשביעית ניתן לאכילה ולשתייה, משנה שנייה במעשר שני ניתן לאכילה ושתייה, סימן שיש אותו דין לשניהם, לכאורה. דבר שני, המגילת אסתר על הרמב"ן, שמיד אני אזכיר אותו, הוא מוכיח מהמשנה בשביעית שאין מצווה לאכול. למה? כי כתוב שביעית ניתנה לאכילה. אם היה מצווה לאכול, מה צריך להיות כתוב? שביעית מצווה לאכול. הרב מוישה קלירס, הרב לטבריה, אומר, איך אתה מביא ראיה? הרי אותה משנה של מעשר שני, אף על פי ששם יש מצווה לאכול. לכן ברור שאין בדבר הזה שום ראיה. לכאורה יש תוספתא שמשמע שיש מצוות אכילה. התוספתא אומרת כך, שביעית ניתנה לאכילה, לשתייה, לשיחה, לאכול דבר שדרכו לאכול, לשתות דבר שדרכו לשתות, לסור דבר שדרכו לסור. כיצד לאכול דבר שדרכו לאכול? אין מחייבים אותו לאכול כניבתו של ירק. כניבת ירק זה העלים הרקובים שמורידים אותם. ולא פת שיפשה, ולא תבשיל שיברה צורתו. לכאורה, אם אני קורא את התוספת הזאת, מה כתוב? לא מחייבים אותו לאכול פת שיפשה. סימן שפת שלא יפשה. מחייבים אותו לאכול. הנה, מקור שמה? שיש מצוות אכילה. אותה תוספת יש גם בתרומות. תרומה ניתנה לאכילה ולשתייה, לשיחה, לאכול דבר שדרכו לאכול, לשתות דבר שדרכו לשתות, לסור דבר שדרכו לסור, כיצד נאכל דבר שדרכו לאכול, אין מחייבים אותו לאכול כניבתו של ירק, ולא פת שיפשה. אז לכאורה מה אנחנו רואים? שוב, הקבלה בין שניהם, ובתרומה בוודאי שיש מצוות אכילה, סימן שגם בשביעית יש מצוות אכילה. הראש כותב, אף על גב דאמרינן לאוכלה ולא להפסד, אין מחייבים אותו לאכול דבר שבני אדם לאוכלו, ולא חיישינן אם הולך לאיבוד. אם בא לאכול דבר שאין דרכו לאכול כך, עד שיתקן אין שומעים לו. רואים שהראש לא פרש כמו שאנחנו פרשנו. אומר, הייתה ואמינה, בגלל שאסור להפסיד, נחייב אותו לאכול בשביל שהאוכל לא יפסד. אבל לא בגלל שיש מצווה לאכול. כך משמע בראש. המגילת אסתר שטוען, שזה פירוש על הרמב"ן בספר המצוות, שטוען שאין מצווה, מבין, הוא דוחה את הרעה מהתוספתא. והוא כותב כך, ואל תשתבש במה שאמר בגמרא ירושלמי בזה הפירוש על זאת המשנה. כיצד לאכול דבר זרקו לאכול, הם מחייבים אותו לאכול פת שיתשה ולא כניבת ירק, ולא תבשיל שנתקלקל צורתו, כי נראה מכאן שדווקא אלו הדברים שנתקלקלו אין מחייבים אותו לאוכלם, אבל משהו מתוקן וטוב חייב לאכול. אומר, זה אינו, כי מה שאמרו באלו שאין מחייבים אותו לאכול, הוא משום שהייתה ואמינה שחייב לאכול למנוע הפסד. למעשה בעל המגילת אסתר מסביר את זה כמו הראש. ולמעשה, אם נהיה כנים, לכאורה אין לנו כמעט שום מקום. ומי שכניס בעל תורת הארץ הערה בטבריה טוען שמי שאוכל מקיים מצווה קיומית. החזון איש מאוד חריף שאין מצווה לאכול. לכאורה אין חיה חיוב לעולם לאכול פירות שביעית שאינם כשלבים שהם מצווה באכילתם, אלא נראה שרצונו לומר אין מחייבים אותו לחושבו למאכל אדם, אלא רשאי להאכיל לבהמתו. ונראה שאסור לאכול פת שיתשה שהוא נחשב הפסד. ואומר פה החזון איש דבר מאוד מעניין. מה הטענה של החזון איש? אני מיד אדבר, יש בשביעית אוכלי אדם ויש אוכלי בהמה. אוכלי אדם אסור לתת אותם לבהמה, לפי התוספתא וגם מפסק ברמב"ם. עכשיו, אם הפת היא יבשה, היא כבר לא אוכל אדם. אם היא לא אוכל אדם, מה היא? אוכל בהמה. אם אני אוכל אוכל בהמה, אני מפסיד דבר שנועד לבהמה. ולפי החזון איש, לא רק שהם מחייבים אותו, אלא לדעתו אסור לך לאכול אוכל בהמה. זאת טענת החזון איש, שהיא טענה מאוד מעניינת. אני לא רוצה להאריך, יש איזה גמרא ביומא שהתשבץ מביא מזה ראיה שלכאורה יש מצווה באכילה. זה גמרא ביומא שיש שם סיפור, משל, למשה ודוד, למה הדבר דומה? לשתי נשים שלקו בבית דין, אחת קלקלה, אחת אכלה פגש בי. אמרה להם אותה שאכלה פגש בי, בבקשה מכם הודיעו על מה היא לוקה, שלא יאמרו על מה שזו לוקה, זו לוקה. הביאו פגש גית ותנו בצברה, והיו מכריזים לפניה ואומרים, הנזקש גית היא לוקה. אומר רש"י, פגש גית תהנים שלא בישלו כל צורכן, ורחמנה אמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא להפסד. התשבץ, בספרו זוהר הרקיע, מביא מהסיפור הזה שזוהי מצווה. זה תמוה מאוד, אני לא רוצה להגיד. אז לכאורה מכל המקורות האלה לא משמע שיש מצווה. על מה הרב קוק, שהוא נטע שיש מצווה, גם הוא הסתפק בזה, מה המקור שלו? ישנם מחלוקת רמב"ם ורמב"ן. הרמב"ם איננו מונה במניין המצוות את המצווה לאכול. והרמב"ן מונה. אז התפיסה הפשוטה והלא נכונה, שנחלקו הרמב"ם והרמב"ן, שהרמב"ם סובר שאכילה פירות שביעית אינה מצווה, ואילו הרמב"ם סובר שאכילת פירות שביעית היא מצווה. אני רגע יעצור ותגידו לי, מה אתה מתפלפל לנו באחת בלילה על כאלה דברים? אני אסביר למה זה מהותי, ואני לא רק מבזבז את זמנכם, ואתם ערים רק בשביל לא לישון בסוכה ולא בגלל שמעניין אתכם. אז אני אסביר לכם, לכאורה, אם אין מצוות אכילה, מה לנו לרוץ לקנות פירות בקדושת שביעית? אם אין מצוות אכילה. באמת יותר קל לא להסתבך ולא לעשות כל מיני דברים שאם יהיה לי זמן אני אתייחס אליהם, פח שביעית וכל מיני דברים מבלגנים את המטבח. אם אין מצווה, אם יש מצווה, מובן מה העניין? לכאורה, אני מיד אסתור את כל מה שאמרתי. אבל לכאורה, בתפיסה השטחית, אני כרגע בשלב השטחי, אני מעמיד אם יש מצווה או אין מצווה. אז הרמב"ם לא עונה.
הרמב"ן מונה, הרמב"ן כותב כך, מצווה שלישית, הוא, הרמב"ן, מוסיף מצוות שהרמב"ם שכח. בין המצוות שהרמב"ם שכח, זאת מצווה שלישית, אמרה התורה בפירות שביעית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ודרשו לאוכלה ולא לסחורה. וזה דבר תורה הוא, כמו שאמרו באחרון של עבודה זרה, נמצא פורח חובו בפירות שביעית, והתורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה, וכן במקומות רבים מן התלמוד, בק הלשון הזה, ונכפלה זאת המצווה באומרו ואכלו אביוני עמך, שלא אמרו לאביוני עמך תעזוב אותם, כמו שאמר לעני ולגר תעזוב אותם, מלאכת שכחה, ולשון החילה מזכיר בהם הכתוב בכל מקום, והנה העושה סחורה בהם עובר בעשה. ויש מחלוקת גדולה בין הפרשנים איך לבאר את הרמב"ם. ויש ארבע גישות. את הרמב"ן, סליחה. גישה אחת שיש מצווה חיובית באכילה. הוכיח שהיא לא נכונה גישה. גישה שנייה, מי שאוכל מקיים מצווה. גישה שלישית, אין שום מצווה באכילה, אלא קיים איסור סחורה והפסד. ושיטה רביעית שקיים דין של אכילה על מנת שלא יתפסד, מאין לא תותירו בקורבנות. אני אסביר אחד לאחד את השיטות. השיטה שאומרת שיש מצווה באכילה, זאת הבנת בעל המגילת אסתר ברמב"ן. אבל זה לא פייר להגיד את זה. למה זה לא פייר? כי בעל המגילת אסתר, שהוא חולק על הרמב"ן, מבין בו הבנה מסוימת ותוקף אותה. כשאתה בא לפתור את הפושיות שבאה למגילת אסתר, אתה יכול להגיד לו, לא הבנת טוב את הרמב"ן, וכל דבריו יפלו כלא היו. אבל הוא כך הבין, התשבץ, בעל ספר החרדים, אריקל גזי, כל אלה סוברים שיש מצווה באכילה. הרב קוק, בקונטרס אחרון, סובר שיש חובה ברמה מסוימת לאכול. ושנבין כמה הבין את זה הרב קוק, מה הנפקמינה שלו, שאני אומר מצווה ברמה מסוימת, כי הרי ברור שאם על האדם אין קרות ולא אוכל, הוא לא ביטל מצווה. אז לכן נקראת את זה ברמה מסוימת. אם אדם יש לו פירות שביעית, אומר הרב קוק, אסור לו לגזור על עצמו תענית. אתם מבינים מה אומר הרב קוק? כלומר, לפי הרב קוק יש ממש מצווה באכילה, זאת הבנתו ברמב"ן. הרב קוק יש לו תפיסה מאוד רדיקלית בזה, הוא טוען שאדם לפני שהוא אוכל פירות שביעית הוא צריך ליטול ידיים, גם החיי אדם כך סבר. אני לא רוצה לנו כרגע זמן לדון בדבר הזה. זאת תפיסתו של הרב קוק ברמב"ן, שיש מצווה באכילה. אני אספר לכם שגרתי עם מרכז שפירא, מכיוון שלא למדתי את הסוגיה בעיון רב, אבל ידעתי שלרמב"ן יש מצווה, וכך הבין הרב קוק, החלטתי אני אגדל עגבניות אצלי בחצר על מנת שאני אזכה בקיום מצוות אכילה. זרקתי עגבניות, אמרו לי, אתה לא מדלל טוב, השארתי ממש מרחק של 10 סנטימטר בין שתיל לשתיל, היה לי שם פריחה שלא מהעולם הזה. היה לי גובה כאלה של עגבניות, כל עגבניה בגודל כזה, חילקתי לכל היישוב, משהו לא נורמלי. עד שהבנתי שטעיתי, ברגע שהבנתי שטעיתי, הגיע כקיום דיונה, אכל את כל הצמחים ונגמר. אני אסביר למה אני חושב שזה... מה שחשבתי שטעיתי, גם זה טעות. אני אסביר את שני הדברים. אבל קודם אני אפרוס את מה שמקובל. אז לפי הרב קוק יש ממש מצווה באכילת פירות שביעית. היחס שלו זה ממש פירות שביעית כקודש עצמי. יש בעצם הדבר, זאת תפיסתו של הרב קוק. לא מברכים. זה, בסדר, אז אני אענה על זה שנייה. אני אומר, זאת תפיסתו של הרב קוק. זאת קושייה על הרב קוק, אני גם אענה עליה תשובה. תכף, לפי הדרך. החזון איש, וממש בדומה הרב ויינברג בעל השריד היש, אומרים, אין שום מצווה. כותב החזון איש, כוונת רמב"ן שאיסור סחורה הוא ממניין עשים, כמבואר בדבריו. אבל אין עשה באכילתן, ואילו צריך ראיות שיש מצווה באכילתן, לא היה מספיק מה שמצאים איסור סחורה. סחורה אינה מבטלת אכילתם, שהיה לוקח יוכלם, אלא כדי שאין מצווה באכילתם. הוא אומר, אם סחורה זה רק נגטיב של אכילה, הסחורה לא מונעת אכילה. ממילא אומר, הסחורה זה דבר שעומד בפני עצמו, והאכילה היא לא כלום לדעתו.
מה זה כל השיר, וזאת הדעה שאתה
מוכרת
אותם,
שיוצאים פה? מיד אני אענה על זה. אתה שואל טוב, אני כרגע מציג את התמונה, תרם ניגש. ולא שם למי שמנעשה. אותו דבר כותב בעל השרידי אש, הרב איינברג, בשוט שרידי אש, חלק בית סימן צדיק, לעניות דעתי אין שום מצווה אכילה על פירות שביעית, לא מצאים מצווה זו של אכילה על פירות שביעית מכל הש"ס. והרמב"ן שמנע אכילה על פירות שביעית עניין המצוות, כוונתו מטעם לאו הבא מכלל עשה, לאוכלה ולא להפסד. אבל לא שיש כאן מצווה אכילה, כמו קודשים ותרומה. ואם כן לא שייך בזה שיעורים שיש במצווה או איסור. אם יש מצווה, ריטל גזי דן, האם יש מצווה לאכול חצי שיעור? לא אתעסק בזה, נושא מעניין. בא בעל שבט הלוי, והוא ממציא שיטה מבריקה, אבל אני לא רואה בכל היגיון, והוא רוצה להגיד שאין מצוות אכילה, אבל יש מצוות אכילה על מנת שלא יהיה נותר. איפה הוא מצא את זה? בנותר יש דין, בנותר באש תשרופו. שם יש מצוות אכילה. עשה צווי דינים, זה טוב בשביל להרגיש למדנות, אבל זה למדנות שאין לה מקום. אני לא אקרא את הכל בשעה כל כך ממוחרת. אביא לכם ראיה מוחצת שהחזון איש צודק ולא הרב קוק. אני חושב שזאת ראיה שאין עליה תשובה. הרמב"ן הוסיף כמה מצוות. בואו נשווה את הסגנון של המצוות שהוא הוסיף. מצווה ראשונה, נצטווינו לאכול מעשר שני ובחורות בירושלים לפני האל התעלה, והוא אורו ואכלת לפני אדוני אלוהיך מעשר את בנך לראשך ויצרך. מצווה שנייה, נצטווינו לאכול תרומה כשהיא טהורה לא בתומתה, ואכלה בתומה עצמה עובר בעשר, שנאמר בשעריך תאכלם. אני אחזור על שתי המצוות האלה, שתי מצוות שהמבנה שלהן, סגנונן, זהה לגמרי. נצטווינו לאכול מעשר שני, והוא אומרו, נצטווינו לאכול תרומה, שנאמר. ממש אותו דבר. מצווה שלישית, אמרה תורה בפירות שביעית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. ודרשו לאוכלה ולא לסחורה. אם הרמב"ן היה סובר שיש מצוות אכילה כמו מעשר שני וכמו תרומה, הוא היה מסגנן באותו סגנון. ואם יש לו שלוש מצוות, אחת אחרי השנייה, בראשונה הוא כותב נצטווינו לאכול, בשנייה הוא כותב נצטווינו לאכול, בשלישית הוא אומר אמרה תורה ודרשו לאוכלה ולא לסחורה, סימן שמה? שהחזון איש צודק. לא יעזור שום דבר, צריך לדעת, יש לנו גם יכולת להכריע. הרב קוק יכול לחלוק על הרמב"ן, אבל כפירוש ברמב"ן אין ספק שזה פירוש לא נכון. אין ספק. הפירוש של המגילת אסתר, של החרדי ושל כל זה הוא לא נכון. אני רוצה לסכם מה שיש עד כאן ולתת התבוננות חדשה. אני אסכם ממש בקיצור. יש לנו שאלה אם יש מצווה לאכול פירות שביעית או לא. מניתי את כל מקורות התנאים והאמוראים שכולם עוסקים באיסורים של הנגטיב ולא במצוות האכילה. לכאורה המסקנה שלא קיימת מצוות האכילה. מידע, הבאתי את המקור לדיון שהוא הרמב"ן, שהרמב"ן טען שצריך למנות את זה במניין המצוות. והבאתי ארבע שיטות בבירור דעת הרמב"ן, ואין ספק שפשט הרמב"ן שלא קיימת מצוות האכילה. אז תאמרו לי, מה אתה רוצה? אז באמת, אם לא קיימת מצוות אכילה, אז בואו רק נסתדר, למה אנחנו צריכים את כל העסק הזה? מה לנו ולדבר הזה? אני רוצה לטעון טענה שבשבילית יש משהו שהוא מעבר לזה. שיש לנו ברכה על מעשר שני. למה יש ברכה על מעשר שני? כי כל הפירות זה לא מעשר שני. שיש לי ברכה על תרומה, זה משהו מאוד ספציפי. שאני אוכל כזית מצה, זו מצווה מאוד ספציפית. אולי השביעי, חוסר מצוות האכילה, יותר ממצווה. האם בשביל להעלות את המשמעות של האכילה בשביעית, אני חייב להעמיד את זה בגדר של מצווה? או אולי כל ההוויה של השביעית היא אכילה משולחן גבוה? כל המציאות, אין לנו לזה אך ורע מציאות שכל מה שיש לי בזה אנחנו אוכלים? אולי זו מדרגה יותר גבוהה. כל נקודת החקירה נכנסת לתבניות מסוימות, זאת אחת הבעיות של הלמדנות. יש התבניות, אבל יכולה להיות אפשרות אחרת, שיש תבנית נוספת שהיא שונה מכל התבניות. פה נכנסת שאלה יסודית בעולם הקודש. האם הקודש זה ניתוק מהמציאות, או שהקודש זוהי ההנהגה הטבעית? אולי זה שהתורה לא משתמשת בשפת קודש רגילה, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לי והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, שארץ ישראל היא הארץ, כמו שכתוב בפרשת בהר, ואתם יכולים לאכול כאדם הראשון שאכל בגן עדן מכל עץ הגן אכול תאכלו. אפשר לאכול מפירות האילן? אולי זה עניין הרבה יותר גבוה מאשר מצווה ספציפית. האם התפיסה של אותם אדמו"רי חב"ד, שמה שמצווה מצווה ומה שאסור אסור ומה שמותר מיותר, אולי שנת השביעי מעלה אותנו למדרגה יותר גבוהה, שאין מצווה ומותר או מיותר, אלא יש הוויה שכולה אלוקית, היא הוויה הרבה יותר גדולה? האם האדם הראשון בגן עדן היה צריך לברך? שאלה חביבה מאוד. גם אם היא שאלה חביבה והיא קצת מקולפלת ומעבבת את הזמנים, אני חושב שגם לו היה גן עדן בעולם ההלכה שלנו, לא הייתה ברכה על גן עדן. כי גן עדן היא הוויה. אני חושב שכל צורת הדיון היא דיון מופקע ולא נכון. אני חושב שהשביעית היא בשורה מאוד גדולה, שהמימד המקום נהפך להיות בחינת גן עדן.
האם על קודשים קלים מברכים?
מה?
על קודשים קלים מברכים?
על קודשים קלים כן.
מברכים עליהם ברכה נוספת חוץ מאשר?
כן, אבל קודשים קלים זה לא...
משולחן גבוה כזה אחרי.
מה?
משולחן גבוה עכשיו.
נכון, אבל זה לא כל ההוויה שלך. אתה נכנס ואתה מצטמצם לדבר מסוים. העולם של המצווה במידה מסוימת הוא עולם מצומצם. יש מדרגה גבוהה יותר שהיא מעבר לצמצום, היא כל המציאות. השאלה אם בשביל להעצים את השביעית אני צריך להשוות את זה לעולם רגיל, או אולי השביעית הוא עולם אחר בכלל. ולכן אני חושב שכל צורת הדיון היא מוטט. ואני רוצה להמשיך. כתוב, הייתה שבת הארץ, לכן לא אוכלה.
אפשר
לדעות,
זה
לא
יוסף, זה לא יוסף, זה לא יוסף,
זה לא יוסף, זה לא יוסף, זה לא יוסף, זה לא יוסף, זה לא יוסף, זה לא יוסף, זה לא יוסף, זה לא יוסף, אלא זה גילוי רצון השם. והייתה שבת הארץ לכן לאוכלה, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לי כל הארץ, אני חושב שיש פה עניין מאוד מאוד יסודי. אני אוסיף ונגיד יותר מזה. אנחנו היום אוכלים ירקות על פי הרמב״ם. לפי הרמב״ם אין בכלל ירקות בשביל. כל הירקות שאוכלים מוצר בית דין, אין כזה דבר לפי הרמב״ם. הכל ספיחי. הכל אסור מדין ספיחי. כלומר, לפי הרמב״ם מה אוכלים בשביל? יבול שישי ופירות. בלשון אחרת, בשביעית אוכלים רק פירות האילן. למה זה דומה? בגן עדן. בגן עדן מה היה? היה בגן עדן רק פירות האילן. אני אוסיף יותר. אנחנו יודעים שהאדם בספר בראשית, בתחילת הפרק השני כתוב
הקדוש ברוך הוא לא יתיר גשם, כי אדם עין, סליחה, לא יצמיח שום דבר, למה? כי אדם עין לעבוד את האדם.
אני עכשיו מצפה שמה יהיה? הקדוש ברוך הוא יברא אדם, האדם יצמיח, הקדוש ברוך הוא יוריד גשם. ומה יש לנו בסיפור? עז יעלה מן הארץ, יש גן עדן, יש נהרות, אין גשם ואין כלום. מה זה הדבר הזה? נשאל שאלה יותר חריפה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם אם יש גן עדן? אם האדם יכול להיות בגן עדן, בשביל מה הוא ברא את העולם? אז יענו לי, ואני רוצה כרגע להעריך כל הפרשנים, הוא ברא את העולם בשביל שיהיה לו לאן לזרוק את האדם אחרי החטא. אני לא נראה לי הסיפור הזה. לא נראה לי שהעולם כולו נברא בשביל החטא. כאילו כל המשחק מכור. ולי נראה פתרון הרבה יותר פשוט. אם האדם לא היה חוטא, היה לו שני מרחבים. מרחב אחד הוא העולם. מרחב שני הוא גן עדן שהוא פלטרים של מלך. המרחב של גן עדן, האדם מה יש, מה הוא צריך לעשות? לאובדן לשומרה. לאובדן לשומרה זה ממש ההגדרה של הגמרא במועד קטן בדף ג' עמוד א', וכמעילן, רק להעמיד את הקיים. במרחב של הארץ מה הוא עושה? הוא זורע, יורד גשם, הוא עובד. הייתי קורא לזה שני מרחבים. מרחב אחד, מרחב אנושי, מרחב שני, מרחב אלוקי. מדוע הוא צריך מרחב אנושי אם יש מרחב אלוקי? פשוט, אחד מיסודות התורה של הארי, שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו על מנת לתת חלל פנוי לאדם. ברור שבמרחב האלוקי החלל הפנוי מצומצם. אדם זקוק לאיזשהו מרחב אנושי שיש בו סוד הצמצום גדול יותר. הייתי אומר שני מרחבים. גן עדן ופלטרין של מלך, שהצמצום הוא קטן, ומרחב אחר הוא מרחב אנושי. מה היה עושה האדם? היה נע בין המרחב האנושי למרחב האלוקי. כמו שילד שהוריו טובים, טוב לו אצל ההורים, אבל טוב לו גם לפעמים ללכת למרחבים שלו. ואם המצב הוא טוב, הוא נע בין המרחב שלו למרחב של הבית של ההורים שלו. כמו שאנחנו כאשר היה בית המקדש, כל אדם היה במרחב האנושי שלו, והנדן המרחב האנושי היה עולה לרגל המרחב האנושי. אלה שני מרחבים. בעקבות החטא גורש האדם מגן עדן, אבל עדיין נשאר לנו שני מרחבים. אחד על ידי מימד הזמן והמקום, אחד על ידי מימד המקום. האחד זה המקדש, השני שש שנים שהאדם פועל במרחב האנושי. בשנה השביעית המרחב האנושי נהפך להיות מרחב אלוקי. במרחב האלוקי האדם לא יכול לסחוב כי זה לא שלו. כאשר הוא במרחב האלוקי אוכל בשולחן גבוה, הוא לא אוכל שלו. הוא לוקח גימל סעודות, זה דבר מדהים. מי שאיננו רוצה לאכול מהמרחב האלוקי, הכלים להתמודד איתו זה לא הכלים הפשוטים, ההלכתיים הפשוטים. זה פשוט אדם שהמוח לו דפוק, שהמלך נותן לו לאכול משולחן גבוה, והוא רץ ואוכל משולחן של זרים. זה פשוט דבר מזעזע. העולם שלנו, הרבה פעמים, הוא רץ לעולם של קדושה מנותק מנחם. ונראה לנו שהקדוש הוא המנותק מהחיים. ואולי השביעית היא בשורה גדולה. שהקדושה היא לא רק אותם דברים שאני מברך עליהם, והם נותקו מהחיים, אלא הקדושה הוא מדרגה גבוהה ביותר, שכל הוויית החיים היא קודש, כל הוויית החיים היא קודש במדרגה גבוהה יותר, שיש פה ייעוד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכל במרחב הזה. הייתי רוצה לעמוד על עוד נקודה, יש לנו זמן דל, זמן דל מאוד. אני רוצה לטעון שקיים הבדל מהותי בין קדושת פירות שביעית לבין קדושת תרומה ומעשר שני. איפה מצינו את ההמצאה הזאת של פירות קדושים? הרי לא כתוב בשום מקום. פרשת באר כתוב, כי יובל היא קודש שיהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה. פשוטו של מקרא שהקודש הוא הזמן. מן השדה תאכלו את תבואתה. אומר הירושלמי, כי יובל היא קודש תהיה לכם, מהי קודש אף תבואתה קודש. ואומר הירושלמי, אותו דין שקיים על, על יובל, קיים על שביעית, ומסביר הרמב"ן שאנחנו מקישים את השביעית, אנחנו מקישים את השביעית ליובל. אבל בואו ננסה להבחין מה כתוב פה, כי יובל היא קודש תהיה לכם. הגדרת הקודש, במה הגדרת הקודש? שזה מיועד לאדם, נקודת המוצא שזה מיועד לאדם. אם אקח את הפירות, את המקור של קדושת מעשר שני ונטע רבעי, כתוב משהו אחר, כל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לשם קודש לשם. מעשר שני מוגדר כקודש לשם, שביעית מוגדר כמה? קודש לכם. ברור, קודש לשם מדרגתו הסגולית גבוהה מקודש לכם. אבל דווקא מדרגה נמוכה יש בה ייחודיות, שמה? שכל עניין השביעית שהקדוש ברוך הוא מאפשר את הכל אל האדם. ולדבר הזה לדעתי יש השלכות מאוד מאוד גדולות שיש דין של קודש לכם. ישנן הרבה שאלות שצריך לשאול, ולצערי הרב אנשים יש להם פחד מקודש. חלק מהפחד מקודש, כי קודש זה דבר שהוא מנותק מהחיים, ולכן אנשים מפחדים מהקודש. צריך לדעת את האמת שלא צריך לפחד מהקדושה. אין לי כרגע זמן לדון על כל הדבר הזה שנקרא פח שביעית, אבל צריך לדעת ש זה לא כל כך מסובך. מכיוון שדבר שנפסל מאוכל אדם, ממילא הוא כבר לא מיועד לכם. אני אקצר, כי אין לנו זמן. דוגמה, רב ישראל לזכר צדיק לברכה טען ששאריות הצלחת אין בהן קדושת שביעית של אדם. יש בהן קדושת שביעית של בהמה. ושאתה שם בצפרדע, ממילא זה חתולות יכולות להיכנס לשם, ובשביל שלא יהיו מצוות בזויות אתה יכול לשים בשקית ולשים. אז זה לא כל כך מסובך. מה הבעיה? אם מדברים על שאריות של הצלחת, אז אפשר לשים בשקית, לסגור יפה ולשים בפח. אבל אני לא דן בזה, זה נושא ארוך שהייתי יכול לדון כל הלילה על זה, ובלי נדר אני רוצה עכשיו ספר שאלות ותשובות שיעסוק בזה באריכות. אבל מה שאותי מטריד, שיש לנו פחד מהקודש. ושאני מנתח מדוע יש לנו פחד מהקודש, כי הקודש הוא ניתוק מהחיים. והשביעית באה ללמד אותנו שמה הקודש? הוא כל ההוויה של החיים. ואולי קודש במרחב הכללי הוא קודש ברמה גבוהה יותר, או לפחות שיש לו היבט גבוה יותר. בעולם הרגיל אנחנו מחלקים את העולם בין תרומה ומעשר שני לבין חולין. בעל השביעית אין לנו חלוקה, אין לנו תרומה, אין לנו מעשר שני. הארץ כולה על השם, ואדם כולו אוכל משולחן גבוה, שזוהי מדרגה ממש ממש גבוהה. לכן, בהפוך על הפוך, אם במבט שטחי הלעיתי אתכם בהתחלה לדון אם זה אכילה או מצווה או לא, ובסוף הגעתי למסקנה שאין מצוות אכילה, אז אפשר להגיד, הר הוליד עכבר. אני חושב שהעכבר הזה נהפך לא לפיל, אלא נהפך להיות ליסוד הקודש. ואנחנו צריכים לטבוע חיים של קדושה. חיים של קדושה במשמעות הרבה יותר גדולה. לצערנו הרב, הנוצרים הרסו את מונח הקודש, כי הם ניתקו אותו מהחיים. יש לנו הרבה עשרות נוצריות והרבה תגובות לא נכונות. אני חושב שהתפיסה הנכונה היא תפיסה לקדש את כל הוויית החיים, שזה מה שהשביעית נותנת לנו. ושמגיעה השביעית על, על דברים של אותו גדול שאמר אין שום מצווה, הוא צודק למצווה. יש משהו שהוא יותר מצווה, ועל זה הייתי מדבר שלכם. מעבר לזה, הוא טועה בכל נקודת ההנחה שלו. יש לנו במקרה הקודש מדאורייתא מצווה שהחיינו על מקרה הקודש ולא על מצווה. רק במקרה קודש מדרבנן שהחיינו זה על מצווה. בחנוכה שהחיינו זה על מצווה. בפורים שהחיינו זה על המצווה. רק מגילה וחנוכה על הנרות. ועל יום טוב מדרבנן אין שהחיינו על היום. אבל בכל מקרה הקודש השהחיינו הוא על היום. וממילא גם אם נניח שאין מצווה, לבחור את השביעית רק בפרמטרים של מצווה, ולא להבין שהשביעית הוא בחינת מקרא קודש שמגיע פעם בשבע שנים, ואין בזה חידוש, על מה מדובר? ואיך להתכוון בשביעית שבין כל אוכל מברכים, אני מתוסכל מאותו אחד מגדולי הדור, כל החשיבה היא חשיבה של עולם של חיצוני מן ההוויה. זה דבר שהוא טעות בשני מישורים. ארץ יש לך חיינו על והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אם על בגד חדש מברכים שהחיינו, אז ודאי על זה שיש לנו שולחן גבוה יש מקום לברך שהחיינו וקיימנו בגלל הזמן הזה. אבל על קדושת השביעי שמתגלה הארץ שלי הארץ, שזה בחינה, אז זה אין לברך שהחיינו. לדעתי תפיסה מסואבת שהיא נובעת מחשיבה שבלונית שלא מסוגלת להבין שלכל תחום יש את הקצב שלו ואת המשמעות שלו. מתפלל שבאמת נזכה לחיות חיי קודש בארץ ישראל.
תודה רבה לרב
זה גם אותו זמן. מה?